חברת הכנסת שלי יחימוביץ', המחנה הציוני, שלום, בוקר טוב.
שלום מוטי, בוקר טוב.
אני מתנצל, אני פשוט לא התעדכנתי עדיין. את קיבלת החלטה לגבי ראשות מפלגת העבודה?
לא, עדיין לא קיבלתי החלטה. קודם כל, יש עוד הרבה זמן עד ההתמודדות לראשות מפלגת העבודה. כמעט שנה, אז בוודאי שיש לי זמן. וכרגע הדילמה היא האם להתמודד לראשות ההסתדרות, או לחילופין להמשיך במסלול שאני נמצאת בו עכשיו.
מה יש בראשות ההסתדרות שזה מושך אותך? מה...
נראה לי אפילו שזה לא טעון הסברים. זה ההסתדרות מתעסקת בנושא שהוא יקר לליבי יותר מכל, וזה הזכות להתפרנס בכבוד, וזכויות של האדם העובד הרגיל, הפשוט. כל החקיקה שלי סביב העניין הזה.
כן, אבל שם יש הרבה אנשים שנמצאים, עובדים, במפלגת העבודה, ככל שאני מצליח לראות, חסרים מנהיגים כאלה שיקחו את המפלגה הזו, אולי יום אחד לשלטון.
אני לא חולקת עליך שיש כאן דילמה, ולכן הדילמה שלי היא קשה, כי מדובר על שני דברים. תראה, גם עכשיו מה שאני עושה, עוד לפני שמדברים על רשות מפלגת העבודה, אני אוהבת את השליחות שלי כחברת כנסת. אני לא מאלה שבאים וסובלים בבוקר או מקוננים על כך שהם לא בממשלה. אני מרגישה שאני משרת את הציבור, אני אוהבת את מה שאני עושה. לכן באמת הדילמה היא לא פשוטה ואני צריך להחליט בה בקרוב. וזה הטבע של הדברים, אדם פוליטי. ואדם פוליטי אידיאולוגי כמוני, יש לו צמתים שבהם הוא צריך להכריע.
תגידי, מה את חושבת על מעמדתו של אמיר פרץ?
אני חושבת שאמיר הוא אדם ראוי, ואני מברכת על כך, ואנחנו מפלגה דמוקרטית, יהיו מן הסתם עוד מתמודדים ראויים, ומי שיחריע זה הציבור, ציבור חברי המפלגה.
אני יכול לשאול אותך, אמיר או הרצוג, את מעדיפה?
זו שאלה שהיא קצת לא במקומה, כי יש סיכוי גבוה שאני אתמודד לראשות המפלגה.
לא, אבל עדיין לא יודעת. את לא יכולה ליהנות מכל העולמות.
בוודאי שאני יכולה. אני יכולה לומר שעדיין לא החלטתי. וכשאני אחליט, אז השאלה הזאת לא תהיה, אם אני אחליט שכן, השאלה תהיה לא רלוונטית. ואם לא, אז גם אז עדיין מי המתמודדים, אנחנו לא יודעים בוודאות. בעצם כל אחד, גם מי שמאזין לנו עכשיו, וחושב בערכיו תואמים את ערכי תנועת העבודה, והוא רוצה להתמודד, יכול להתפקד עכשיו למפלגה ולהתמודד בעצמו. זה היופי של דמוקרטיה.
בוא נשאל ככה, לך יש, אל תשתפי אותי, אבל לך יש כעת אמירה ברורה, אמיר פרץ או בוז'י?
אני ממש לא מתכוונת להיכנס לזה, וזה שתשאל אותי פעם שלישית.
לא, אני לא שואל מה היא, אני רק שואל אם את יודעת.
לא, אני לא יודעת, ואני גם לא מתכוונת לגבש החלטות. אני מניחה, שוב אני אומרת לך, אני מניחה שיהיו...
טוב, נהיית קשוחה פתאום. נהיית קשוחה פתאום, אני בסך הכל שאלתי שאלה, שלי, את מכירה את זה, זה בסדר. טוב, בואי נדבר על עניינים אחרים. את מרוצה ממה שאת רואה בתקציב?
לא, אני מאוד לא מרוצה. ואני אשים את האצבע על שתי נקודות מרכזיות. קודם כל, יש דברים טובים בתקציב. ויש כמה וכמה שרים חברתיים בממשלה הזאת. אבל הכל ממש מתגמד, מתבטל ומתאפס. כשאתה מסתכל על הקיצוצים הרוחביים, המטורפים שהממשלה הזאת עושה, אנשים לא כל כך מבינים, אבל אושרו השנה קיצוצים רוחביים של 5.3 מיליארד שקלים. זה נשמע, רוחבי זה נשמע לא מובן, כל כך הרבה מיליארדים נשמע לא מובן, אבל אני אסביר מה המשמעות. המשמעות היא שמקצצים בכל המשרדים. זה אומר שמקצצים בבריאות, זה אומר שמקצצים בחינוך, זה אומר שמקצצים ברווחה, זה אומר שאנשים יצטרכו להוציא יותר מהכיס שלהם בשביל הבריאות ובשביל החינוך ובשביל דברים שמגיעים להם בדין, וזה אומר שמי שאני גם לא יהיה לו מאיפה להוציא מהכיס שלו, ואז הפערים בין עניים ועשירים גדלים, והדבר הזה עוד מקומם פי כמה וכמה, כשאתה רואה את הביזה הלילית שהייתה בוועדת הכספים, ששם נשדדו 250 מיליון שקלים באיזו אווירה מופקרת, ואותו סכום בדיוק מאיפה מקצצים ממענקי האיזון של הרשויות הכי חלשות, שחייבות את זה בשביל הלחם, לא בשביל החמאה, ולכן אני מאוד מאוד מצדיקה את השביתה של השלטון המקומי היום.
כן, אבל איפה הבעיה? הבעיה היא בזה שתמיד, אבל תמיד, לא היו מרוצים. כלומר, אין מה לעשות, אחד בא על חשבון השני, ואף אחד לא יוצא במלוא תאוותו בידו. יש תמיד מה שנקרא את הסמיכה שהיא קצרה יותר בצד אחד, וארוכה יותר בצד השני. זה מהות של שלטון בעצם, לא? כל אחד נותן למה שיותר קרוב לליבו, למה שהוא חושב שיותר נכון ויותר צריך. בשביל זה הוא נבחר בעצם, לקבל את ההחלטה הזאת.
אם זה היה נכון, אז לא היה קיטוץ הרוחבי. מישהו היה מתנהג קצת יותר בשכל, מסתכל בו, משואל איפה אפשר לקצץ ואיפה לא. קיטוץ רוחבי זה גרזן שיורד ומוריד את הראש לכולם. וכשמורידים את הראש לכולם, אז שוב, חשוב לי להסביר. כשמקצצים נגיד בשירותי בריאות, ואז צריך לשלם יותר בריאות מושלם, משלים ועל תרופות. עשירים לא מרגישים בזה. מעמד ביניים עובד הרבה יותר קשה בשביל זה, ועניים אין להם גם את האופציה של לשלם מכיסם, ולכן בכל קיצוץ רוחבי כזה, זה קיצוץ אכזרי וטיפש, הוא לא קשור בכלל לסדרי עדיפויות. הלוואי והיו כאן סדרי עדיפויות.
מה, איך את יכולה, ברגע... איך את יכולה למשל בתרופות לשחק את ה... נתת דוגמה מצוינת. אנשים עניים יסבלו מזה מאוד, השירים לא יזיז להם, גם מעמד ביניים לא יזיז, אבל הקיצוץ
לא, מעמד ביניים יזיז מאוד. מעמד הביניים פשוט יצטרך לעבוד יותר קשה, כשהחיים ממילא קשים מאוד, והשכר ממילא נשחק.
כן, אבל איך תעשי, איך תעשי את הבלנס הזה? איך תעשי את הבלנס הזה?
לא הבנתי את השאלה.
איך,
מה זאת אומרת?
איך תעשי את הבלנס שמי שיהנה, כלומר שהקיצוץ ישפיע רק על... אנשים שמרוויחים הרבה ועל עניים או מעמד ביניים לא.
כאילו, מה זאת אומרת? למשל, אני לא אקצץ בשירותי הרווחה והבריאות והחינוך.
למה? בריאות זה רק שכבות חלשות? בריאות זה לא שכבות גבוהות?
מוטי, אני מנסה להסביר לך משהו. קיצוץ חכם, קיצוץ שנותן תשומת לב לדברים האלה, מסתכל למשל על סל התרופות ואומר, אני לא אגע בסל התרופות. או מסתכל למשל על שירותי הבריאות הבסיסיים, או מסתכל למשל על חינוך. קיצוץ רוחבי זה קיצוץ שפוגע רק בעניים. פשוט מאוד, פוגע רק בעניים. ברגע שהמדינה קטנה, מה זה אומר מדינה קטנה? אנשים לא מבינים לפעמים מה המשמעות של לקצץ במשרדי ממשלה. אומרים, משרדי ממשלה, תקצצו. לקצץ במשרדי ממשלה זה לקצץ במדינה. לקצץ במדינה זה לקצץ בשירותי הבסיס. ככל שהמדינה קטנה, ככה שירותים הבסיסיים שאנחנו מקבלים כאזרחים במדינה הזאת הולכים וקטנים, וככה אי השוויון גדל. ואם אני רוצה, אני אסביר את זה שוב. ברגע שאתה מקצץ במדינה בשירותים הבסיסיים, עשירים לא מרגישים בזה, מעמד ביניים עובד יותר קשה, עניים נעשים יותר עניים, ואז אנחנו מסתכלים על הטבלאות של ה-OECD, ואנחנו רואים, אוי, אסון טבע, ישראל מובילה בעוני, ישראל מובילה בפערים החברתיים, זה מעשה ידי אדם. ובסוף, ובאמת, ותראה למשל, הנה, בוא, את יודע מה? תראה את השביתה היום. הרי על מה שופטים ראשי הרשויות? מי ייפגע? למה נפגעים מענקי האיזון? מה זה מענק איזון? מענק איזון זה מה שהרשויות הכי עניות מקבלות, כי הן לא נהנות, למשל, מארנונה שמשלמים עסקים גדולים בערים כמו תל אביב, או רחובות, או הרצליה. אז הקיצוץ הרוחבי פגע במענקי האיזון. מי נפגע ממענקי האיזון? רק הרשויות העניות ביותר. הן חטפו את המכה הכי קשה, הרשויות העשירות לא ירגישו בזה. לכן המלחמה פה היא באמת על הלחם, ועל זה אני מברכת אגב את הרשויות החזקות, שהן יוצאות כאן למלחמה, לשביתה, בשביל הרשויות החלשות ביותר, וזה לא יכול להיות שבסוף מדברים חברתי, 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 חברתי,
טוב.
אבל מי שנפגע הוא החלשים ביותר.
אוקיי, לסיום שיחתנו, מעניין אותי לדעת מה את חושבת בנושא הבא, מה את חושבת על גפני שהצליח ברגע האחרון? אנחנו שומעים על 80 מיליון שקלים שעברו לאינטרסים שנוגעים לציבור בוחריו.
תראה, ברמה הפוליטית אני יכולה להבין את זה. ברמה העקרונית אני דוחה את זה מכל וכל. סוף, אני כן מבינה שאדם שהוא שלוח ציבור מנסה לייצג את המגזר שלו. ואני חייבת לומר על גפני שהרבה פעמים הוא מייצג אינטרסים רוחביים ולא אינטרסים מגזריים. אני בכלל חושבת שחלוקת השלל הזאת האישית של חברי כנסת היא פסולה מעיקרה. היא הייתה תמיד אגב, צריך לומר, תמיד בערב התקציב חברי כנסת עשו את ביקשו משהו לדבר היקר לליבם, והכל היה ברור והיה מספר תקנה שהכסף זורם אליה. אבל המחטף הזה שקרה בלילה האחרון, שבו באמת איש הישר בעיניו עשה, ובעיקר אותם 250 מיליון, שאפילו אנחנו לא יודעים לאן הם הלכו, במקרה של גפני אנחנו לפחות יודעים לאן זה הלך, אבל במקרה של החלוקת שלל בין החסים, אנחנו אפילו לא יודעים לאיזה סעיפים, לאיזה תקנה, לאיזה מספר תקנה.
רק נסבר את האוזן של המאזינים, למשל חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד יקבל בשנתיים הקרובות 40 מיליון שקל, דוד ביטן 43 מיליון שקל. כלומר, הרבה כסף זרם שם.
תשמע, זה הזוי, זה באמת הזוי. גם למה הם צריכים לקבל כסף? סליחה, הם חברי קואליציה. הם אומרים להצביע עם התקציב, ואם התקציב לא טוב, שיהיו אמיצים ויצביעו נגדו.
בסדר, נו, יהודים בסוף מצליחים לשחות משהו, סוחטים, מה?
ואם התקציב הוא טוב, תצביעו בשבילו. אבל הדבר, גם יש משהו בזה שחברי כנסת מקבלים כסף יהודי למטרות שהם מחליטים, שהם מייצרים זיקה ותלות בינם, כחברי כנסת, בין הגופים שהם עושים להם טובה ונותנים להם את הכסף, כאילו זה היה כסף מהכיס שלהם. כל המנהג הזה הוא פסול. אגב, אני חייבת לומר ביושר, הוא תמיד היה, אבל הוא היה בקטנה, והוא היה ברור וגלוי, והיה ברור לאן הכסף הולך. הביזה הגדולה שהייתה באותו לילה בידי חברי כנסת, שאמורים להצביע בעד התקציב או נגדו, ובטח לא לנהל מסע ומתן על סחטני על עוד כמה מיליונים, הביזה הזאת היא באמת חסרת
תקציב. את יודעת, אבל חייבים לסיים, אבל אני אגיד לך, תראה את מה יגיד גפני. גפני יגיד, תשמעי, אנחנו נמצאים במדינה שלצערי הרב, בשביל שהציבור החרדי יקבל את מה שמגיע לו, זה הדרך שאני צריך לעשות את זה, כי באמצעים אחרים אני לא מצליח. זה לא עובד. יש אפליה נגד הציבור החרדי, ואת האפליה הזו אני מצליח איכשהו קצת לתקן, באמצעות דילים פוליטיים מהסוג הזה, שאני ברגע האחרון שאהבתי 80 מיליון שקל לשנתיים הקרובות, שהכסף הולך...
קודם כל, אני מציעה שאת הרעיון עם גפני, תעשה עם גפני. באמת, אתה ממקד את העניין בגפני, אני שוב רוצה לומר, גפני מייצג את המגזר שלו, אבל גם הרבה מאוד פעמים, הרבה מאוד פעמים, ואני עבדתי איתו שנים ארוכות, באופן אפילו מפתיע לפעמים, הוא מאוד אוניברסלי, כלומר, הוא דואג לכלל עם ישראל, ויש לו גישה אוניברסלית, והוא כן יודע לדאוג לציבור הרחב. אני הייתי מעדיפה לראות את הסחר מחר של הרגע האחרון נעלם ועובר מהעולם.
חברת הכנסת שלי יחימוביץ', המחנה הציוני, תודה, שיהיה בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.